אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. השבת בשבת פרשת עקב אנחנו קוראים פסוק ידוע מפורסם, והוא בסיס למצווה המיוחדת במינה הזו שאנחנו אמונים עליה מאז ומעולם, מצוות יראת שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מאיכן לומדים זאת? מהפסוק של פרשתנו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם ליראה את השם אלוקיך. הגמרא במסכת ברכות בשאלה מאוד מפורסמת וידועה שואלת, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא היא? הרי מי שקורא את הפסוק כפשוטו של מקרא, מה הוא מתרשם? שיראת שמיים זה משהו קטן יחסית. כי משה רבנו בא ושואל, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך? כאילו ניתן היה להוסיף שתי מילים פה, מה בסך הכל הוא שואל מימך? יראה את השם. יראת שמיים זה כל כך פשוט, כל כך קטן. נראה את רוב בני האדם שנכשלים במושג הזה שנקרא יראת שמיים. אז מה זה בסך הכל? זה לא, זה בסך הכל, זה משהו מאוד מהותי. עונה הגמרא שם בברכות, אין לגבי מוישה מילתא זוטרתא. הרי מי שכותב את כל ספר דברים מתחילתו מהפסוק הראשון, אלה הדברים אשר דיבר מוישה אל כל ישראל, זה משה רבינו. משה רבינו בסדר גודל של היותו משהו, אז בשבילו באמת זה כלי נקראיתנו, זה דבר קטן יחסית, יראת שמיים, כי הוא גבוה מעל גבוה. עד כאן דברי הגמרא. אבל כל המפרשים כולם שואלים, משה רבינו אומר את דברי התורה שלו, את דברי החיזוק הללו של ספר דברים לעצמו, לאנשים בני עלייה כמוהו, מעלי מדרגה כאלה? לא. הוא מדבר על כלל הציבור, על כלל ישראל. בכלל כולו יש אנשים יותר גדולים ויש אנשים פחות גדולים. אנשים פחותים, אנשים פשוטים יותר. כלפי כולם הוא אומר את הפסוק הזה של מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם ליראה. אז מה משיבה לנו הגמרא בזה שהיא אומרת, אין לגבי מוישה מילתא זוטרתא, לגבי משה רבנו, לאנשים בסדר גודל שלו, יראת שמיים זה לא דבר מדי קשה. אבל הרי התורה הזו נאמרת לא רק לגבי משה רבנו, אלא לכלל הציבור. בספר שדה יצחק של הרב מביליץ ראיתי הסבר נפלא על פי אחת מהדרשות היותר ידועות של רבנו הרן. הרן בדרשותיו כותב דבר מעניין. כלל ידוע מפורסם הוא שהטביע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שכל דבר נחשף וקמע לשורש שלו, למקור שלו. בכל דבר זה בא לידי ביטוי. דבר נחשף למה שהוא. דוגמה לדבר גם אצלנו כבני אדם. אדם יכול להיוולד במדינה מסוימת ולעבור לגור בעיר אחרת, במדינה אחרת, ולחיות בה 70 שנה, ובכל זאת באיזשהו מקום תמיד בתוכו פנימה תהיה תחושה שתיתן לו משהו טוב על הלב לבוא ולבקר במחוזות לידתו, במחוזות ילדותו. למה? אדם נחשף באופן טבעי לשורשו. כך זה בכל העצמים בבריאה, אומר הרן. ולכן כשניקח אבן או כדור ונזרוק זאת כלפי מעלה, כלפי השמיים, נבעט את הכדור למעלה, כמובן שבשלב כלשהו, עד שלב כלשהו, הוא זה ילך ינסוק כלפי מעלה, כיוון שזה מכוח הזריקה, מכוח העוצמה שהשקענו ברגל, בכדור שבעטנו אותו כלפי מעלה, או באבן שזרקנו אותה ביד. ולכן כל זמן שהעוצמה הזאת קיימת, זה יעלה כלפי מעלה. אבל ברגע שהעוצמה הזאת תסתיים, כוח הזריקה יסיים את תפקידו, ודאי שהאבן או הכדור יחזרו חזרה לכדור הארץ. למה? כי הם עצמים גשמיים, ודבר גשמי, כמו כל דבר, הוא נולד פה בארץ, באדמה, והוא נחשף לחזור חזרה אל שורשו, אל הארץ, אל האדמה. לעומת זאת, יש דבר אחר בבריאה, ששם ההתנהלות היא בצורה שונה, האש. האש היא דבר כזה שהוא ביסודו רוחני. האש היא דבר ש... שהוא שמיימי יותר, ולכן ככל שאתה תשים ותזרוק את האש מלמעלה כלפי מטה, תמיד תראה שהיא מנסה ללחך ולהישרף ולשרוף כלפי מעלה, היא נוסקת כלפי מעלה. למה? כי היא נחשפת לשורשה. על משקל הדברים האלה אומר הר"ן, יש לבני אדם לכאורה פרדוקס מסוים, כי בכל אדם יש גם את הנשמה וגם את הגוף. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, היא כל כולה יצירה שמיימית שהקדוש ברוך הוא הוריד אלינו בני אדם, אלוקי נשמה שנתת בי תהוראי. אבל מאידך היא נמצאת בתוך הגוף, והגוף הוא כמו שאדם נקרא אדם בגלל שהוא מן האדמה נלקח, מן האפר אתה ואל האפר תשוב, הוא ייכסף אל שורשו, אל האדמה, לחלק היותר למטה שבאדם, לעומת הנשמה שכוספת כלפי מעלה. ויש פה התגוששות טבעית בין הנשמה לבין הגוף. בעצם במובן מסוים הר"ן כביכול מוריד לנו את כל המאבק שבין היצרים שבתוכנו להגדרה מאוד מעניינת של מלחמת הנשמה בגוף. כל אחד נחשף, הגוף כוסף כלפי מטה, כלפי התאוות הגופניות הארציות, ואילו הנשמה היא כוספת כלפי, נחשפת לעלות כלפי מעלה, כלפי צורה, לרומם את הגוף, לרומם את עצמה. במאבק הזה אם כן, שקיים מהרגע שאדם נולד, היה לכאורה צריך להיות שהנשמה תנצח את הגוף, ובניצחון מוחלט. למה? כיוון שהנשמה היא הרי מאירה בתוכנו, ויש לנו כלל ידוע שמעט אור דוחה הרבה מן החושך, ולכן היה צריך להיות שהנשמה באור שבה תנצח את הגוף עם כל התאוות שלו, שהם הרבה יותר חשוכים לעומת האור המופלא של הנשמה. ובמציאות שואל הר"ן, רוב בני האדם מנצח הגוף את הנשמה, איך זה ייתכן? והתשובה היא, יש כך וכך חושים שהקדוש ברוך הוא טבע בכל אדם. יש את חוש השמיעה ויש את חוש המישוש, שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בידיים, אולי גם ברגליים, ויש חושים, ויש את חוש הריח, אבל מעליהם יש את חוש הראייה. חוש הראייה זה החוש הכי עוצמתי שקיים באדם. ולכן אומרים לנו חז"ל את הכלל הידוע, אינה דומה שמיעה לראייה. כשתסביר למישהו משהו בדרך השמיעה, אז בדרך השמיעה, בחוש השמיעה הוא ישמע, אבל זה עדיין לא ייצור אצלו עוצמה חזותית כמו שדבר שהוא ראה במו עיניו. ראייה היא החוש העוצמתי ביותר שמטביע את עצמה בכל הכוח. ואז מה שקורה הוא, את כל התאוות הגופניות, הגשמיות, רואה האדם בראייה שלו פה בעולם הזה. הוא רואה את הכסף שבו ניתן לקנות, הוא רואה את הכבוד שבו, שאותו חולקים לאדם מכובד, הוא רואה את כל שאר התאוות כולם בראייה שלו, במבט, בעין, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. את כל זה הוא רואה בעיניים. לעומת זאת, ככל שמדובר בחלקים היותר רוחניים, כמו למשל שכר שמשולם לאדם על פעולתו, או להבדיל עונש שגומלים עמו עם האדם, בדרך זו אנחנו יודעים זאת מכוח האמונה, מכוח השמיעה, למדנו זאת מרבותינו, למדנו זאת מהספרים הקדושים, אבל אלה דברים שהם לא נראים בעיניים, אלא צריך להאמין בהם. ובמאבק בין הראייה לבין השמיעה והידיעה, הראייה תמיד תנצח. ולכן לא פלא שכאן בעולם, רוב בני האדם מתרשמים יותר מהדברים הגשמיים, כי הם נראים, לעומת הדברים הרוחניים, שהם יותר נחשבים למשהו שהוא פחות בר השגה. עד כאן הדברים פשוטים וברורים. אבל בדורו של משה רבינו הדברים השתנו. הכל היה נראה אז אחרת. כי משה רבינו היה חי בדור שהוא עצמו כותב לנו רק לפני שבוע בתחילת פרשת ויתחנן, עיניכם הרואות את כל אשר עשה השם בבעל פאור. הקדוש ברוך הוא ב-40 שנות הנהגתו של משה רבינו ראו הכל. כשאדם עבר עבירה הוא קיבל עונש במקום, כמו בעגל, במתעוננים, במרגלים. לעומת זאת, כשאדם עשה מעשה חיובי, מעשה טוב, מיד ראו את השכר. הלחם שהוא כל כולו גשמי, אבל במקרה הזה הוא היה רוחני, כי הוא ירד מן השמיים, הוא היה נראה בעיניים בחזות, ראו מדי יום כיצד יורד המן מן השמיים, ראו כיצד ביום שישי הוא יורד פעמיים, לחם משנה, הכל היה נראה כל כך חזותי, שממילא גם החלק הגשמי הפך להיות רוחני, הנשמה שתמיד במאבק מול הגוף שמושך כלפי מטה, היא יכולה הייתה להיות עכשיו הרבה יותר עוצמתית, כי היא רואה בעיניים שלה, ואם כן היא השוותה את העוצמה של חוש הראייה בחלק הרוחני מול הגשמי. ולכן אומר משה רבנו לגבי מוישה, לא רק משה רבנו באופן אישי, אלא גם בני דורו של משה רבנו, הם חוו יחד איתו את החוויה המיוחדת הזאת, שגם דברים רוחניים ניתן לראות אותם בעיניים, עיניכם הרעות. וברגע שזו הייתה האווירה, אז אם כן כבר לא קשה לבקש מבני אותו דור את אותה בקשה של כי אם להיראה את השם. ניתן להוסיף על זה עוד רעיון יוצא מן הכלל. הרי הגמרא מספרת לנו על רבי זיירא שבחייו חיותו היו בריונים קבוצה כנופיה שהייתה גרה בסביבתו, ורבי זיירא העיר להם פנים. חבריו של רבי זיירא לא רבו נחת מההתנהגות שלו, מהארת הפנים הזאת, והיו אומרים לו מדי פעם, מה אתה מתעסק עם הבריונים האלה, להעיר להם פנים? היה צריך להחמיץ להם פנים. ורבי זיירא המשיך בדרכו, והם לא שבו בתשובה במשך כל ימי חייו. בשלב שבו רבי זיירא עבר לעולם שכולו טוב, נתנו בני הבליעל הללו את עיניהם במה שקורה כרגע, אין רבי זיירא. והם אומרים לעצמם, עד העידנה, עד היום, קטינה חריך שקי, זה ביטוי מסוים שהגמרא מסבירה למה קראו לרב זיירא ככה, היה מתפלל עלינו. אנחנו עשינו את כל הדברים השפלים ביותר, וידענו שיש לנו כתפיים רחבות של רב זיירא, הוא רואה אותנו, מאיר לנו פנים, והוא גם בוודאי מתפלל עלינו. אבל עכשיו מתפלל עלינו, יאהבו בדעתיו והדרו בתשובה. הם עשו חושבים וחזרו בתשובה. הווה אומר שרבי זיירא בפטירתו הצליח להשיג את מה שהוא לא הצליח להשיג בחייו חיותו. ואת זה שואל המערשה כשאלה מעניינת על פסוק שנאמר בסוף ספר דברים. משה רבינו אומר, אין בעודני חי עמכם אמרים מהיתם עם השם. ואף קל וחומר כי אחרי מותי. ורש"י מציין את דברי חז"ל, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. אם בחיי חיותי, אומר משה רבינו, לא הצלחתי להשפיע עליכם, מה יהיה אחריכן? זה קל וחומר. שואל המערשה, לא, אנחנו רואים מרבי זיירא בדיוק ההפך. מה שלא הצליח רבי זיירא בחייו חיותו, הוא כן הצליח עם פטירתו, וזה פורך את הקל וחומר. אבל התשובה היא פשוטה. רבי זיירא היה חי בדור כמו שלנו מבחינת העיקרון. משה רבינו בדורו שלו חי במציאות חיים שונה. 40 שנות הנהגתו של משה רבינו היו 40 שנה של עיניכם הרואות. הכל היה נראה, הכל היה גלוי. גם החלק הרוחני של השכר והעונש היו גלויים. עם פטירתו של משה רבינו העולם חוזר להתנהל בדרך טבעית, בהנהגה טבעית ולא ניסית. ולכן רק משה רבינו יכול היה להתבטא בביטוי הן בעודני חיים אחם וחייתם הייתם באותה אווירה של עיניכם הרעות ולמרות הכל ממרים הייתם אחרי מותי, אומר משה רבינו, שזה כבר לא יהיה קל וחומר שתהיו לא בסדר, מכיוון שאז תמיד באופן טבעי הגוף מנצח את הנשמה, וקל וחומר זה מתייחס רק לאותו דור במעבר אחד שבין חיי משה לבין החיים שלאחר מכן. האם כן, אז כשההשפעה של התנאים של הרוחניות עם הגשמיות שניהם היו באותו מצב של עיניכם הרעות, בוודאי שאור מנצח את החושך. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.